המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
שלום נטלי סמסון.
שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים ואותם עם עצמם מקרוב, כדי להזמין אותנו ואת אורחנו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר.
בתחילת הדרך של מרכז מיטיב, לפני 16-17 שנה, היינו ממיינים מדי שנה מנחים ומנחות למרכז ברמה של 80 מתמיינים ביום במשך כמה ימים. הרוב הגדול של המתמיינות הן נשים, ופה ושם הגיעו כמה גברים. כמו שאמרנו כבר בפודקאסטים קודמים, תהליך ההתמיינות למיטיב הוא אירוע סטטיסטי מאתגר, ולגברים אולי מאתגר יותר.
כשאני משתפת את מודעת הדרושים שלנו מדי שנה, אני נוהגת לכתוב לצידה שדרישת הסף לקבלה היא לב פתוח. אנחנו חיים בעולם שבו לגברים אולי מאתגר יותר לפתוח את הלב, כמובן לא לכולם ולא תמיד, אבל אולי זה חלק מההסבר מדוע רוב הצוות של מרכז מיטיב הוא נשי.
ואז הגיע למיונים ברק. אני זוכרת את החדר שהיינו בו, אני זוכרת אותו, אותך, עולה לדבר בחדר עם עוד 12-15 מתמיינים, 12-15 מתמיינים, סליחה, הוא עלה מרוגש, קצת מפוזר, וברגע שנעמד והתחיל לדבר, משהו בו ובסיפור שלו מיד תפס אותי. זוכרת שסיפר על הבת שלו שסובלת ממחלה נדירה, זוכרת שדיבר בפתיחות, בקבלה, לא בקורבנות, ובעיקר באהבה עצומה. הוא התקבל, ובמשך 9 שנים מתוך 10 שהוא עובד איתנו במיטיב, השריונר הזה מבת ים היה הגבר והמנחה היחיד בקבוצה שהיום מונה כ-35 מנחות ושני מנחים. להיות גבר יחיד בין כל כך הרבה נשים זה לא עניין של מה בכך, וברק גם עבר תהליך של חזרה בתשובה במהלך השנים האלה. ללא ספק, צריך להיות גבר מאוד מאוד מיוחד כדי לצלוח את האתגר הזה בחן, בענווה וברגישות, כמו שברק עושה זאת. עם השנים, אנחנו לומדים האחד את השני, את השנייה, מרגישים קרובים ועדיין רחוקים. יש הרגשה של סקרנות רבה ורצון אז לשבת יחד לשאול, להקשיב ולשמוע. הפודקאסט הזה הוא בדיוק ההזדמנות שלנו לעשות את זה. כשהזמנו אותו לבוא לפודקאסט, ברק מיד הציע שנראיין אותו יחד עם לונה אשתו. היה לנו ברור שליד גבר כזה חייבת להיות אישה מאוד מאוד מפותחת, ונראה שלא טעינו. אז שלום לשניכם.
היי.
שלום עדי, שלום נטלי.
אז יש לנו את ברק בן דיין, אבא, פסיכולוג קליני חיובי, איש טיפול ואיש שטח, מאמין גדול בחינוך. ויש לנו את לונה. בן דיין, עובדת סוציאלית שאוהבת אנשים, אוהבת להיות בצמתים שיוצקים משמעות, שמניעים גלגלים ומשפיעים על החברה, סקרנית ואוהבת לחשוב מחוץ לקופסה, סמנכלית מקצועית של עמותת צער, סיוע והקשבה ברשת, חדר המיון של הנפש, שעוסקת במתן מענה במרחב המקוון לסיוע ותמיכה במצבי משבר ואובדנות. היא אימא והיא במסע.
כיף שבאתם.
כיף להיות כאן.
ממש.
אז בהתרגשות רבה, אנחנו נפנה אליכם, מי שמקשיב לפודקאסט שלנו יודע שיש לנו נטייה להתחיל עם שאלה מתוך 36 השאלות של ארתור אהרון. כן, אנחנו אוהבים להתחיל חזק ואז לאט לאט להגביר, מה שנקרא. אבל מכיוון שאתם שניים ואנחנו מאוד רוצים לשמוע את סיפור החיים של שניכם, אז אתם מקבלים אתגור נוסף. ואנחנו נבקש מכל אחד מכם לספר את סיפור חייו ב3 דקות.
אוקיי, מי מתחילה?
ברק.
אז עדי לוקחת זמן.
כן, אני מוציאה פה את הסטופר.
כן, זה על זמנים, ברק, זה על זמנים.
ברור. אני אנסה למלא את כל השלוש דקות.
אוקיי.
אוקיי, קדימה. 3, 2, 1. יצאנו לדרך.
אוקיי, זה מרגש. מאיפה מתחילים? אח תאום, יש לי... אנחנו 3 בנים, גדלנו 3 בנים. ההורים שלי נשואים וגדלנו בבת ים. בית כזה ש... נאבק על מצב כלכלי וצריך מגיל מאוד צעיר להיות שותף לעבודה, להחזיק את הבית, להיות שותף, אבל בית בטוב, כאילו בית ש... לא מתקרבן וגם מאמין מאוד גדול בחינוך. בית חרוץ כזה. ואני נורא הייתי קשור לאח שלי התאום, וזה קטע לגדול ללמוד זכר מולך בגילך, שצריך ללמוד להסתדר. כאילו, בסוף זה אח שלך, התאום, הוא ישן איתך באותו חדר, זה ככה היה.
תאומים זהים, אגב?
לא, לא תאומים, לא זהים. והיינו מאוד מאוד קרובים עד הצבא. שם זה קצת, כל אחד תפס את הדרך שלו והתרחקנו. אז היינו כאלה בנים, כאילו בנים שרוצים להיות גברים, שרוצים... להשיג בחורות, וגם עובדים ומתפרנסים, וילדים עצמאים, ההורים שלי היו ככה הרבה בעבודה. שורדים, ההורים. אז אנחנו כאילו היינו כזה לעצמנו, אבל בסדר, בבת ים, סביבה קשוחה, אבל תמיד היינו מוגנים, ידענו לבחור נכון, אמא שלי מאוד מאוד הקפידה על איזה חברים נהיה ואיזה דרכים נבחר, היא ממש אמרה עלינו. משפחה מזרחית שאומרת, אל תהיו בלי קורבנות. חינוך, ייקח אתכם לאן שתרצו. באמת, כאילו, אבא שלי היה נהג מסעית ואחר כך נהג מונית, ואמא שלי מזכירה בחירה, והם אמרו לנו, תלמדו, אתם לא תהיו. אבא שלי אמר, שלא יהיה לכם עיניים אדומות של הכביש. תלמדו, כזה. ואמא שלי מאוד לחצה, ובאמת... ואחר כך סיימתי תיכון, התגייסתי לצבא. פעם ראשונה שגיליתי מה אני שווה, זה היה בצבא, כי כאילו תמיד הרגשתי כזה בת ים, קצת עניים כזה. שריון, אחי, הלכתי בדרך של אבא שלי חטיבה 7, אחת הבחירות הכי טובות שלי, אח שלי הלך לסיירת, שיש משהו מגניב בלהיות בסיירת, אבל שם ככה התחלנו להתרחק. אני שריונר, איש עבודה, שטח, יודע
לא לשחורות. לא פחות ולא יותר.
כזה, ממש שריונר. היה לי טוב בצבא, יצאתי לקצונה. היה לי טוב כקצין, עשינו לבנון, נלחמתי, קברנו, לצערנו. והשתחררתי מהצבא כגבר כזה שבאמת, גבר הכי פשוט, הכי... כאילו סטריאוטיפ גבר כזה של כזה, הייתי קצין בצבא ובוא נשיג בחורות וכזה, ולא עם עומק. כן רוחני, תמיד חיפשתי משהו רוחני, תמיד רציתי את החיבור הרוחני הזה. נסעתי להודו, ישר אחרי הצבא, פעם ראשונה לבד, הייתי שם חצי שנה, חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד, והכרתי את מי שיושבת פה לימיני, שמשם...
זהו, גם נגמר הזמן.
באמת? 3 דקות?
כן.
מה את אומרת?
כן. אבל לא לדאוג, אנחנו נגיע לכל שאר המקומות, הכל טוב. תודה ברק. לונה, הזמן שלך מתחיל לרוץ ממש עכשיו.
זה קטע, כי אתה אמרת, נראה אם אני צריך למלא את הזמן, אני אומרת, אין מצב שאני אספיק את הכל. אני בגיל 1.5 המשפחה שלי ירדה לגרמניה, ועד גיל 6 גדלנו בגרמניה, ועלינו לארץ לכיתה א', שהייתה מורכבת. שם חוויתי בפעם הראשונה בריונות ודחייה חברתית. דיברנו בבית עברית, אבל גדלנו בסביבה שגרמנית היא השפה הדבורה מכל עבר, ו... היה מורכב. אח שלי צעיר מני ב10.5 חודשים, אז כמו התאום, ואני יכולה להגיד שהוא אחד החברים הכי קרובים שלי, כשאני גרה על גבול לבנון, והוא גר בפתח תקווה. ואני לא חושבת שיש משהו בעולם שאני לא אעשה למען הילד הזה, שצעיר מני ב10.5 חודשים. המסע שלנו פה בארץ היה מעניין. אבא שלי רופא שיניים, ואמא שלי... עבדה בעבודות שונות, אבל בעיקר עבדה בלגדל אותנו, ואני חושבת שהיא הייתה דמות שהוכיחה לי בפעם הראשונה בחיים מה זו אהבה ללא תנאי, נוכחות מלאה ואותנטית ועוצמתית, ואבא שהיה מגיע בצהריים שעה 2, ואז הבית דממה, וחוזר לעבודה בשעה 4, והבית מתעורר, ו... היה מעניין, היה מעניין, ואני בגיל 16 יודעת שאני רוצה להיות עובדת סוציאלית. פעם ראשונה ששיתפתי את אבא שלי, אז תשובתו הייתה, לא. אבל בהיותי השור שאני, אז בהתחלה ריציתי אותו, והלכתי ללמוד את מה שהוא הכווין אותי, ואז בגיל 32 עשיתי הסבה למה שנועדתי מבחינתי להיות מאז ומתמיד. ולסהר הגעתי במקרה, וזה קטע שדילגתי ישר לסהר, בלי לדבר על הילדים, בלי לדבר על ברק.
אל תדאגי, שיהיה זמן לזה.
מעניין, מעניין. כי ברק זה צומת עצום בחיים שלי, כי הוא גם, הוא הפרסונה שבזכותה בסופו של דבר הלכתי גם לעשות את ההסבה המקצועית למה שרציתי מאז ומתמיד. הוא ממש ממש דחף, ובכך שינה את החיים שלי.
ובעוד כמה דברים.
ובעוד כמה דברים, וכשקראתי, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה מחפש מישהי להתחתן איתה, חבל על הזמן שלך. ואז אמרתי לו, כשכבר שוכנעתי, שאם הוא מחפש מישהי להביא את הילדים, אז בכלל חבל על הזמן שלו. אז ומאז הוא צוחק עליי, על שני הנתונים האלה, וזה בכלל סיפור מעניין אתה ואני, ואז סער ונגמר הזמן, לא?
עוד לא, עוד יש לא. לך עוד חצי דקה.
אז סער זה הבית המקצועי שלי, אחרי שטיילתי ברווחות ובבתי חולים, ועבדתי עם אוכלוסיות שונות, הגעתי לסער במקרה, או שלא, וגיליתי עד כמה במקרה. אני נמשכת לקצוות. ומצאתי שם בית של שייכות, שהמקום הזה שנותן לך שייכות ומשמעות, וכל בוקר מרגיש ראוי, זה מה שאני מחנכת ודוחפת את הילדים שלי, זה משהו שבעיניי הוא אחד מעמודי התווך של החיים שלנו.
נגמר הזמן.
יפה מאוד. ומיליתי אותו.
לא חששנו לרגע.
לא.
אז רק ספוילר בשביל באמת כל מי שהיה במתח, האם בסוף לונה התחתנה והביאה ילדים עם ברק, אז התשובה היא כן.
כן.
אז בואו נשמע על זה. אולי תספרו קצת.
בואו נשמע על ההיכרות שלכם. איך הכרתם?
אז עודו...
לא, לא, הרבה לפני עודו.
עודו שאחרי הצבא שינתה אותי, ופתאום הבנתי שאני מחפש רוח ולא מחפש שטח וחומר. וחזרתי לארץ והייתי קצת אבוד, ונרשמתי לקורס של לימודי פרחי בח. זה סוג של הומאופתיה, זה טיפול כזה בתמציות. אני ממש אוהב את זה, רסקיו. רסקיו זה פרחי בח. לבית ספר קראו שבע. הייתי בהופעה של שבע, בדיוק הייתה להקה שקראו לה שבע, נכון. עם מוש בן ארי. הלכתי, חזרתי מאוד, הייתי כזה כאילו באורות, אבל אבוד, לא שייך. כל החברים שלי ארסים כאלה בת ימים, ואני כזה חזרתי מאוד, הוא... מרחף עם שרואלים כאילו, ולא מבין מה, וכאילו, בואו נצא, וזה, לא, אני לא... הולך להופעה של שבע, היה שם מישהו בחוץ שחילק פלייר של בית ספר שקראו לו שבע, ונכנס, ואמרתי, יאללה, אני ארשם, נשמע לי כזה משהו מגניב.
בהמשך ישיר לחטיבה שבע.
בהמשך, קטע, לא חשבתי על זה.
יש הרבה שבע פה בסיפור.
ממש שבע. כן, וגם לונה היא נומרולוגית, זה בכלל מטורף, ואז הלכתי, במפגש הראשון נחמצתי כי הייתי במילואים, והגעתי למפגש השני עם מדים, דרגות סגן, ונכנס לחדר מלא בחורות.
Not for the last time.
זה קטע שהוא חוזר על עצמו.
לא, זה ממש.
כן.
זה לא יומן, כולם. בחורות ו...
זה מהמישן הראשוני של לתפוס בחורות. זה מהמישן הזה.
אני הייתי שם, אני מודה, מודה. אני כאילו... כאילו אתה מחונך לדבר כזה, שזה סוג של גבריות כזאת, שצריך להוכיח לדרך ה... כיבושים, סליחה שאני לא שם היום, ממש לא שם, אבל...
כן, כן.
כן, גם לזה נגיע, זה כן, מעניין מאוד כן. הטרנזישן שקרה לך, בזכות... בעמדה שלך אל מול החדר מלא הבחורות.
אז, נכנסת, אז נכנסת לשבע, ומה היה שם?
היה שם קורס מדהים, והיה שם את לונה, ו...
לונה הייתה משתתפת.
כן.
כן. כמוהו.
והיא לא הייתה העדיפות הראשונה, בהתחלה ניסיתי להתחיל עם מישהי אחרת שמה. באמת.
ומה הוביל אותך אל לונה?
כל הכוחות שבעולם, נראה לי. זאת שיצאתי איתה שם, לא היה שום חיבור, כאילו, פשוט הייתה נראה טוב, אבל לא מעבר לזה. ואני חושב שפעם נתנו לנו לעשות איזו עבודה ביחד. נכון? זה תרגול, ובאת לבקר אותי בבית של אח שלי בתל אביב?
לא.
לא?
זאת הייתה מישהי אחרת.
עדי, אל תספרי אותי.
לונה, בואי, תני לנו את הגרסה...
את הגרסה הנשית, הסיפור הזה.
המאמנה.
האמת שגם אני הגעתי למפגש השני אחרי שחברה ממש לחצה עליי להגיע, לא היה לי זמן, והיא אמרה, אני אבוא ואני אסוף אותך, ונכנסנו, וברק הגיע באיחור. אתם לא יכולות לדמיין לעצמכם כמה הוא היה יפה. הוא נכנס לחדר...
הוא גם היום יפה, אז הוא...
חיים, אני איתו 27
כן,
שנה.
צעיר,
אז, לא, אני אומרת לך, הוא נכנס לחדר, והוא חייך. עם חיוך כזה, שרואים מבינה לבינה לבן, הסתכלתי עליו ואמרתי, אוקיי, טוב. ואז הוא התיישב בקצה אחד של החדר, ואני בקצה השני של החדר, ולא היה ממש חיבור. ואז היה לנו גם תרגיל, אחד התרגילים הראשונים, זה ביקשו מאיתנו לכתוב בפתק, מי הבן אדם שלא עושה לך את זה בקבוצה. והוא כתב אותי, ואני כתבתי אותו. ואז היה באחת הפעמים, ושוב, זה נורא מצחיק כשאתה אומר שאתה גבר, כי אתה כל כך חזק באנרגיה הרגישה והנקבית שלך.
נשית, תגידי.
זה לא נשית, זה נקבית. והיא כל כך חזקה אצלך, אז זה מדהים הנרטיב הזה שאתה מציג, כי זה לא מה שאני ראיתי. והיה לי כרטיס להודו, ובפעם השנייה, אחרי שטיילתי בהודו הרבה זמן, חיכיתי לחזור, ולא הייתי פנויה וזמינה לשום דבר. ולאט לאט התקרב אליי.
ונזכרתי. עשיתי לך מסאז' ברגליים.
נכון.
עשיתי לך מסאז' בכף רגל.
ואז כאילו, ממש, out of nowhere, אני לא מבינה אפילו מאיפה, פשוט הנחתי עליו רגל, והבן אדם עיסה אותי.
וואו.
עכשיו, מי שלא, לא באמת, הוא מוכשר, ויש לו באמת אנרגיה חזקה בידיים, והיה לי רגע שבה אמרתי, וואו, מה? אבל הודו. ואז ממש הלכה והתקרבה הנסיעה, והלך והתקרב גם סיום הקורס, והתחברנו, ואז הזמין אותי לבית של שי, של אחיו הבכור, שגר אז בזמנו בתל אביב. ובאמת הלכתי ממקום של כלום. וגם אמא שלי חינכה אותי בחינוך מאוד סובייטי, אז כאילו הייתי מאוד גודי טושי וילדה טובה, ואמרתי עצמי, יאללה, כאילו 24, אני רוצה להתפרע ולחוות וליהנות, ואז פגשתי אותו, וזהו. אבל, אני אומרת, וזהו, אבל עברנו מסע לא פשוט במשך שנה, עד שזה...
מה זה אומר?
זה אומר שכשהתקרבה הנסיעה להודו, הוא בא אליי הביתה, ולא, נסעתי לסיני עם חברה, ואני יושבת בסיני, ואני מספרת לה שפגשתי מישהו, ואני לא יודעת איך לתרגם את זה, ומה הקטע, והוא חמוד, אבל אני נסעת להודו, ואני רוצה to have fun, ואני מספרת לה עליו, והוא מופיע מולנו.
בסיני.
בסיני. עכשיו, אני יושבת ליד אור, ואני אומרת לה, אור, שאלה אותי איך הוא נראה, אני אומרת לה, ככה. הוא נראה ככה. זה היה, בוא נגיד שיש רגעים שבהם הוא אומר, לא באתי לסיני בשבילך. אבל זה, אני חושבת שזה משהו שאומר הרבה עליו. ברק הוא נחל שמחלחל לאט ושקט וסובלני וקשוב, והוא פירק כל כך הרבה התנגדויות שסחבתי על עצמי, וכל כך הרבה קושי בהתמסרות ובזוגיות, והוא עשה את זה כל כך עדין וכל כך בסובלנות, ואם אני אגיד שמיררתי לך את החיים במשך שנה, זה יהיה נחמד. והוא הציע לי נישואים בראשון לראשון 2000. אתה רוצה לספר?
גו. תספר, תספר.
וואי, זה קטע, אני זוכר בזה. קודם כל, בהתחלת הקשר, נסענו ביחד להודו. היה קשה, והיינו אחרי זה, היינו איזה שלושה חודשים ביחד כזוג, והיינו בדרמסלה, ובמשך חודש וחצי לונה ממש הייתה קשה אליי, כאילו אנחנו יוצאים, אנחנו בטיול כזוג ביחד, וכאילו לא רוצה להתקרב, לא מגע באותו חדר, רק תלך, מפנה לי את הקשה, כזה ממש פחדת מ... נכון, זה היה כזה, ממש פחדת שזה הולך לקרות באמת. אני כאילו, היה לי ברור שאני נשאר, וזה סוג של משבר שעוברים אותו. המשכנו לאוסטרליה, בראשון לראשון 2000, היינו במסיבת טרנס באוסטרליה, וכאילו היה לי בראש, וואי, זה אחלה תאריך להציע נישואים.
נכון.
באמת, נכון, כאילו כזה, כבר היינו, זה שנה ביחד, שנה וחצי, פחות משנה, שנה נראה לי. פחות משנה. לקחתי פחית של קולה, קראתי על ברכי, כאילו, את זה, את הטבעת של הפחית של הקולה, קראתי על ברכי כזה, והיינו במסיבת רז, וכזה מגניב, והיינו לנו כזה וין כזה מיוחד. אני קורא על ברכי, ואני אומר לה, תתחתני איתי. והתשובה שלה הייתה,
נראה לך?
לא, זה לא היה ככה, אמרת לי, לא, 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 לא. ככה לא מציע.
רק כל אחד זוכר.
ככה לא מציע. למה אתה מציע? אני אמרתי, זה תאריך טוב. אמרתי לי, זה לא סיבה.
אחלס.
כן, חפשי. אבל האמת שהיא צדקה, אבל לפחות את הסיפור כבר היה לנו.
אבל מה, אחר כך אמרת שיצאת לניסויים איזה...
אחר כך יצאתי לה באמת ברצינות, עם טבעת, לפי דעתי, בפעם השנייה כבר היה. אז רק בפעם השלישית היה טבעת?
כן.
הבנתי.
היו שלוש הצעות ניסויים.
היו שלוש הצעות ניסויים.
מה קרה בפעם השנייה?
את תספרי.
הוא היה מאוד סגור, והיה לו מאוד ברור ומאוד בטוח, ואני לא הבנתי מאיפה זה בא, ומה הקשר, ולמה להתחתן, ולמה to not the not, כאילו, למה? כאילו, הרגשתי שרק התחלנו את ההרפתקה, התחלתי את ההרפתקה, וקראתי בן אדם שהיה לי נעים, והיה לי טוב, והיינו בני זוג, ובפעם השנייה שהוא הציע, פשוט לא הצלחתי להבין את הרציונל. באמת, אמרתי לו, תקשיב, אני איתך. אני בוחרת להיות איתך, שגם זה לא היה ברור מאליו מבחינתי. אבל מה, אני לא מצליחה להבין את הרציונל, כאילו, תשחרר. ואז חזרנו להודו.
ואז כבר קניתי את הבת, והיינו במקום אחר בהודו. ואז זה הכל חצי שנה, כל פעם חצי שנה אחרי, משהו כזה, כבר שנה אחרי הפעם הראשונה. והיינו בלילה באיזשהו גסטהאוס כזה בהודו. בפושקר, נתתי לה את הטבעת, וגם אמרתי לה, כאילו, אם זה לא עכשיו, אז אני, כאילו, אני מתחתן, אני רוצה זה, אז אני, כאילו, או שכן או שלא, אבל לא, אז אני לא נשאר. ובאולטימטום, אם זה עובד איתה.
אמרתי, אני, שחשוב שזה קטע, כי לא הרגשתי שזה אולטימטום, הרגשתי ש... It's time to choose. זה לא היה האולטימטום שלך אליי, זה היה ההזמנה שלי להגיד, מה את רוצה? כי גם אני הבנתי ברגע הזה שאם זה לא מה שאני רוצה, אז חבל על הזמן שלך, חבל על הזמן שלי, ואני אלך ועיני ואשתולל, כמו שחשבתי בהתחלה. לא עבד לי.
אתם יודעים, אתם מספרים את הסיפור הזה, ואני חושבת לעצמי, שזה מאוד מאוד ברור שאתם מאוד שיניתם אחד את השנייה. ואם אני אשאל אתכם, במה השתנית בעקבות הזוגיות עם לונה? במה השתנית בעקבות הזוגיות עם ברק? מה תגידו?
אני אגיד תשובה שהיא ממש תתבאס עכשיו, לונה. אני חושב שזה שבזכותה חזרתי בתשובה.
כן, התבאסתי.
זה פותח עוד המון שאלות, אז אנחנו רגע ניתן ללונה לענות, ואז נחזור לברק.
עכשיו שאני הייתי פסיכולוג, אבל...
אני חושבת שהדבר שהכי השתנה בי בזכות הזוגיות שלנו זה שהתרקחתי. ואני אומרת את זה ממקום טוב, כי ברק יודע, אני אוהבת נשים חזקות. אני אוהבת את העוצמה הנשית. גם אמרתי לברק אחרי המפגש של איתכן, שאמרתי, אוף, אלה נשים חזקות. זה עושה לי את זה. אבל היה משהו שהרשה לעצמו בזכות ברק להיות פגיע. כי הילדות שלי הייתה מאוד קשוחה מבחינה הזאת. ספרת מקודם שהבת שלנו מתמודדת עם מחלה מאוד לא פשוטה. והיא קיבלה אותה ממני. היא עשתה מוטציה לגן שלי. לגן שלי, לגן שלה, לגן שלנו. והייתי נותנת את היד שלי כדי שהיא תתמודד עם המחלה שאני התמודדתי. ומגיל מאוד מאוד צעיר, חונכתי שהמחלה זה סוד. לא, לא, כל פעם שהייתי שוברת את היד, אז למה שברת? לא מדברים על מחלה. זה משהו מאוד...
תגידי אולי מילה באמת על המחלה, על מה היא גורמת, כדי שנדע בעצם מהי ההתמודדות.
המחלה, אם אני אפשט אותה מבלי להיכנס לעומק, כי זה מרגיש לי שזה לא רק שלי, זה גם של הבת שלנו, אז חשוב לי גם לשמור עליה, שוברים עצמות, והרבה. אז אני, לשם דיון, שברתי פלג גוף עליון, שברתי 15 פעם את הידיים, 20, היא שברה בעשרות יותר ממני, ובפלג גוף תחתון, שזה מורכב. ובאתי אל הזוגיות שלי עם ברק, עם שריון.
שבורה. ועם הגנות.
אבל עם המון 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 הגנות. ובחוויה שלי, מעבר לזה שבזכותי את הדוס, שהשם יהיה איתנו.
הוא איתכם, הוא איתכם, כי ברק.
הוא איתו בטוח. שמרגיש לי שאתה, כאילו, הבאת בדיוק את ההפך, כאילו, נהיה בך משהו שהרשה לעצמו להיות קשוח יותר ויותר...
מחובר לעצמה.
מחובר לעצמה.
לא, כל הפנימי.
כן.
עברנו, לא עברנו אליי.
איך קוראים למחלה?
אני... פרכת.
פרכת.
שם מסובך באנגלית כזה.
אני רגע אשאל, היום את מתמודדת עם הדבר הזה עדיין?
כן.
כן, זאת אומרת, זה עדיין נמצא ב...
זה לייף.
זה לא משהו שהיה בילדות וחלף.
זה כמו אוסטאופורוזיס.
אבל תגידי, במהלך השנים, זאת אומרת, אני מדברת על השנים שבהם התרקחת יותר, זה פחת?
כן.
כן, מעניין.
כן.
כי לשבור עצמות זה מאוד קשה.
סטיף.
וההתרקחות, יש בה משהו שהוא יותר פלקסיבל כאילו בעצמות, להרגשתי. מעניין.
מאוד מאוד מעניין. ואת אומרת שהנוכחות של ברק הכניסה באמת את ההסכמה שלך להיות יותר פגיעה. באמת היה שם איזה תהליך של התמסרות, כאילו שבהתמסרות לאיזה, כאילו...
לשניהם.
כן, כאילו להסכים לכל מיני
דברים. כאילו נורא בא לי לתאר למאזינים והמאזינות את הזוג הזה שיושב מולנו, זאת אומרת, מה אנחנו רואות? כי הרי זה סך הכל הם שומעים, הם לא רואים. אז אם צריך לתאר... אחד את השני. אז קודם כל ברק יושב פה, ברק הוא סוג של ג'ורג' קלוני כזה ישראלי, עם זקן, קצת מלבין, יש לו מין כיפה כזאת גדולה, לבנה כזו, שאני לא יודעת איך קוראים לכיפות האלה ברק.
בוחרית.
אוקיי.
רסלב כזאת.
כן, כן.
שנה מצאתי אותה.
לבוש טוב, גבר נאה, בן כמה?
51.
51. ולונה, אחי נערת פרחים, עם הפרכת, כן, נערת פרחים, עם קעקועים.
כל פעם שהוא מתחזק, יש עוד קעקועים. יש לי הרבה קעקועים.
שמעתי כל פעם שהוא נוסע לאומן.
כל אומן זה קעקוע
חדש.
זה עוד קעקוע, ויש לי הרבה.
כן, אז היא נערת פרחים, מאוד ססגונית, מאוד צבעונית, עגילים גדולים כאלה, עגיל באף. בחורה צבעונית, פשוט בחורה צבעונית. אז זהו, שהקהל שלנו ידע קצת מה...
זה באמת...
מה אנחנו רואות.
זה היה כל כך חשוב מה שעשית עכשיו, וזה פשוט קסם לפגוש אתכם ביחד. אני ממש מתרגשת, באמת.
ברק, זה היה רעיון מאוד טוב.
תודה שזמנתם צ'יק ג'ק, אמרתם כן.
בטח, מה זאת אומרת? ידענו שזה היה רעיון טוב שלך. אז אתם מניחים פה המון 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 פעמים את סיפור החזרה בתשובה והדת וההבדל ביניכם. אתם בעצם זוג מעורב, מה שנקרא. ולא תמיד הייתם. כשבחרתם זה בזו, הייתם שניכם חילונים.
כן.
גם כשאנחנו הכרנו אותך ברק, עוד היית חילוני. אז גם אנחנו היינו עדות לאיזה תהליך שעברת ושאתה עובר, ולונה לא רק הייתה עדה, אלא גם חיה אותו לצדך.
לצערה גם לפעמים.
ספרו קצת על זה, תגיד קצת אולי אתה על הדבר הזה.
אני חושב שבחרתי בתשובה לשאלה מה הכי נתנה לי בעניין הזה שהחזרה בתשובה, כי זה כאילו הסוף של התהליך. אני חושב שבזכות לונה פגשתי עומק, והבנתי שאני פוגש אישה עם עומק, ושיש משהו שאני יכול לעשות אותו מסע לחיים, ומבן אדם שחשב שהוא יהיה, לא יודע, פיזיותרפיה, עורך דין, משפטים, רפואה, כאילו כל המקומות האלה שהם קצת כזה גוף בחוץ, אז פתאום לנפש, לבפנים, ואני מבין שאני רוצה ללכת לעולם הטיפול, לעולם להבין, הבנתי שאני לא יודע איך מדברים עם עצמך, לא מבין את עולם הנפש בכלל, ופתאום שיחות נפש, ופתאום שאלות של איך אתה מרגיש, גדלתי בבית מאוד פרקטי, לא מדברים על איך אתה מרגיש, מה שלומך, אלא קדימה, כאילו, מה אתה עושה היום? אתה היית חוזר מהעבודה, כן. גם התביישתי כאילו בהרבה דברים בעצמי, והיא באמת לימדה אותי להקשיב לעצמי, לשאול את השאלות, ליהנות גם מהחיים, לעצור שנייה, להשתהות. ומתוך העומק הזה צומח גם במקום הזה שבאמת, אני חושב ששני, תמיד רציתי לחזור בתשובה, כי ילד אני זוכר שזה משך אותי העולם הזה של הרוח, הדת, זה נראה לי שם ככה, אבל עזבתי את זה ופחדתי מזה, והפכתי להיות נער כזה של... רחוק מדת, וכאילו, בסוף, כן, זה קשה להיות דתי, האמת, כנער. מה הייתה השאלה?
השאלה שלי, דווקא בקטע הזה ללונה, איך חיים ככה? איך חיים עם בעל שאת מאוד אוהבת, שהוא חוזר בתשובה, כשאת, להרגשתי, רחוקה מזה שנות אור, איך חיים ככה? ואתם 27 שנה ביחד.
בנשימה. אני חושבת שזוגיות בהווייתה היא אתגר לחיים. והיא היא מזמינה אותנו להשתנות, והיא מזמינה אותנו לבחור. ואני חושבת שזה הגרעין של האיך הדבר הזה הצליח להתממש, כי אני גדלתי בבית שאפשר לגדיר אותו כמעט אפיקורסי, אתאיסטי.
אני חייב לספר סיפור.
של אבא שלי?
לא. כשהכרתי את לונה, באתי בבית מסורתי, אבל כאילו לא יותר מדי כזה. ואז הכרתי את לונה ואת אימא שלה, שהיא דיברה עליה קודם, ואימא שלה כזה באדם מגניב וחם ולב, היא אהבה אותי נורא. ובאתי אליהם לארוחת צהריים, משהו כזה. פעם ראשונה שאני פוגש אותה, ואימא שלה באה אליי כזה עם מגש כזה, ואומרת, יו, כל כך התאמצתי, להכין לך אוכל כשר, הכנתי לך עוף בשמנת. ובאמת כאילו עשתה זה מכל הלב, והיא באמת חשבה שזה אוכל כשר, כי זה עוף, וזה לא בשר בכלל, אבל אמרתי, אני לא יכול, כאילו זה...
וואו.
גדול.
כזה בייתי גדלה, ובמקום טוב, לא במקום...
כן, כן, כן.
היא האישה שיש לה מחבטים בשבילך בבית שלה.
היום, כן, היום יש לה סט ברק.
כן, כלים מיוחדים.
מחבטות, כן.
אז התחלת בעצם להגיד משהו על
הזוגיות המיוחדת הזאת.
על הפער הזה ביניכם, ועל כאילו הזמנה הזאת לכל הפעם לבחור.
וגם אם זה איים על המערכת יחסים, האם זה איים על המערכת יחסים, הדבר הזה?
כן, אבל שוב, במקרה שלנו זה היה הדבר. אני חושבת שהחיים מזמנים לנו אתגרים, והם מחייבים אותנו, בעיניי, לשאול את עצמנו כל פעם, זה עדיין, הפער הזה בין החילוניות לדתיות זה משהו שרואים, אבל הפערים בינינו הם בכל כך הרבה דברים נוספים, ואני חושבת, א', שזה מכניס המון עניין, ומשאיר את המסע מאוד סוער, ולי זה חשוב, שיהיה טעם, ויש פעמים שבהם בא לנו לתלות אחד את השנייה לבב גבוה, אבל אם יש מה שאנחנו יכולים להגיד באופן חד משמעי, זה שהחיים שלנו הם מעניינים ביחד. וכן, זה הוביל למשבר ולשאלות קיומיות, כי בסופו של דבר, הבחירה להיות זוג מעורב, המשמעות העמוקה שלה זה שאנחנו בוחרים לתת משהו מעצמנו מהותי למען האחר אחרת. וזה משהו מהותי.
איך נראה הסוף שבוע?
אוי, גוואלט. כן, ברק, ממי, ספר את הגרסה שלך. בבקשה.
אני שנייה חוזר רגע אחורה טיפה. כשאני התחלתי לחזור בתשובה, אז הייתי אני חוזר בתשובה מתלהב, אני מת על זה. כאילו, אני הולך ובא, ואני אנרגטי כזה, ובהתחלה חשבתי שאני אהיה חרדי, כי חשבתי, כשאתה לא בעולם הזה, אז נראה לך שחרדי זה ה... כאילו, זה ככה, זה המצוינות, שזה הכיתת המחוננים. ואחרי איזה שנה שהייתי בתהליך, אז כאילו אמרתי את זה ללונה, לונה, זה שם, והיא אמרה לי, כמו שאני אמרתי לה אז, כשהצעתי לה, שאם כן, היא אמרה לי, ברק, חרדי, אני לא אהיה איתך. אני לא אוכל להיות איתך. זה לא עולם, אני לא אוכל להיות בכזה עולם. וכאילו, וזה גרם לי לעצור, ובהתחלה כזה התבאסתי, כי חשבתי, מה זה כזה, מה אני יודע, אני יודע את האור, כאילו, ולמה את לא מאפשרת לי את זה? אבל כשעצרתי וחשבתי על זה, אמרתי, בזכותה, העזתי בחסות את כל התהליך הזה, ועכשיו כאילו אני אגיד, יאללה, עד כאן היית סבבה, ומפה כאילו, אז אני צריך, מפה אני משאיר אותך מאחורה, מתגרשים, ואני הולך להקים בית במאה שערים, יש חבר שלי, קרא לו. ואני חושב שזה הדבר הכי טוב בעולם שקרה לי, שאמרתי, אני בוחר בה, כאילו, טיפסתי סולם יעקב כזה, טיפסתי, אני לא חותך עכשיו את הסולם, כי, ובאמת בזכות זה היום אני מקיפה של ברסלב, ואני כאילו לבוש, ואני יכול להיות בעולמות כאלה של אוניברסיטה, ונשים וכזה, ובטוב, אני כאילו הכי, אני אומר בול, איזה מזל שאני לא חרדי, תודה רבה, ומזל שהקשבתי לה.
אבל אני רוצה לרגע לומר לך משהו, זה, אם אני חוזרת אחורה לזה שבמודע או שלא, יש בך איזושהי חוכמה של המתנה, כי כל פעם, ברק, הכנסת משהו, זה עבר סכום.
קעקוע.
כן, כן.
במרווחים נכנס קעקוע כל פעם.
כל דבר. ממש. כן, ציצית. קעקוע.
ואז סירים.
שרבול.
והקטע הוא שבתוך כל המסע הזה של איפה הוא רצה להיות ואיפה שהוא נהיה, זה שהשבוע דיברתי איתו, ואנחנו בני, הוא בן 51, אני בת 52, דיברנו על על המסע הזה של החיים ועל הדברים, ושנינו מרגישים מאוד מאוד בהגשמה במה שאנחנו עושים, אבל גם כל הזמן רוצים עוד. אנחנו רעבים לחיים, אז השבוע שאלתי אותו, וזה באמת אותנטי, הבריאה, העדה שלי, שמעתי לו, תגיד, למה שלא תלך לעשות הסמכה להיות רב? כי אני באמת חושבת שברק מהמקום שלו מאוד מאוד טוטלי, ויש לו המון מה לתרום לעולם, ואני בטוחה שמהמקום הזה שיש לו, של רבנו, של להיות רב, האנשים שהוא ייגע בהם, הוא ישנה לאנשים את החיים.
כן.
ואם כבר לפגוש רב, אז שיפגשו את ברק.
אני חושבת שזה מאוד, אתה קצת רב, זאת אומרת, אתה מורה. אתה מורה באישיותך, נכון? זה משהו שאתה מביא איתך כזה לכל מקום, אבל אתה גם מורה שמקשיב, שזה דבר נורא יפה. כאילו, איך אפשר, הלמידה ממך נעשה דרך זה שאתה קודם לומד את האחר. אני חושבת שזאת מההיכרות המקצועית שלי איתך. ובאמת, אני חייבת להגיד שהשאלה הזאת על איך חיים עם זה, שעדי שואלת, איך חיים עם ההבדל הזה, שהוא הבדל, מי שלא חי את זה, בתוך הבית לא יכול לדמיין, אני חושבת, לאיזה פינות זה נכנס. ובאיזה מקומות זה מאוד מפריד גם. זאת אומרת, אני מניחה שיש כל מיני דברים שקורים בחייהם של אנשים חילונים בסוף השבוע, לדוגמה, שאתה לא יכול להיות חלק מהם. ולהפך, יש דברים שמאוד מהותיים לך, שלונה לא חלק מהם. ואז השאלה היא איך יוצרים את החיבור, והחיבור אצלכם הוא מאוד רגשי תמיד, יש בו תמיד את ביחד הרגשי. לוקחת את זה אלינו, לצוות של מיתי, ולאופן שבו אתה הגבר האחד הזה בתוך הצוות של אנשים, והגבר הדתי הזה, שאנחנו צוות מאוד מאוד מרגיש, מאוד מדבר רגשות, מאוד מחבק, מאוד נמרח אחת על השנייה בכאילו כל דרך אפשרית. ולברק אפשר לתת חיבוק כבר הרבה שנים.
למרות שהוא תמיד מטעה אותי בקטע הזה, את יודעת, נגיד גם היום בבוקר פגשתי אותו,
כן.
והוא קם לקראתי, כאילו, אז מה אתה קם לקראתי? או שאתה מחבק, או שאתה לא מחבק, אני גם כל הזמן תוהה לגבי הקטע הזה.
אני חושבת אבל שזה מה שאני רוצה להגיד, זה מבלבל. כי הקרבה היא מאוד אותנטית, ולהיות חלק מצוות מיטיב זה להרגיש ביחד. זה מה שאנחנו עושים ביחד הרבה מאוד פעמים, ולחשוב ביחד. ואז צריך למצוא דרכים אחרות, דרכים אחרות להיות בחיבור. ואני מדמיינת לעצמי שזה קמצוץ מהדבר שאתם צריכים לעשות ביחד, למרות שאצלכם נושא המגע אולי הוא לא, אין את המגבלה הזאת.
לא, זה נושא רציני מאוד.
אבל זה נושא רציני.
כן, מה
המגע? תראו, אנחנו יכולים לבחור כל כך הרבה נקודות שבהם יש קונפליקטים. באמת, זה שני העולמות שונים לגמרי, ולונה אישה חזקה, ואני גם כן ככה מביא את המקומות שלי, שכאילו לא רוצה את המצוינות הזאת, ולמשל מקווה, אוקיי? הנושא הזה של מה עושים כשימים
של טהרה.
ימים של, כן, של טהרה או שאין טהרה, כאילו, ו
אני יכולה להגיד שיש הרבה דברים בדת שבקור שלה אי אפשר להתגמש. ורק מאוד בהשתדלות ליצור מעטפת יותר גמישה, אבל זה מורכב. אני חושבת שבטוח יושבת שם מישהי למעלה ומה זה צוחקת עליי, באמת. כי האתגרים שהיא מביאה לי לחיים ומגיע יום שישי, ואני עובדת קשה. העבודה שלנו היא סביב השעון, היא 24/7, אז אני עובדת בעמותה חירומית, והמדינה שלנו היא
חירומית.
היא חירומית, ואנחנו ארגון תגובתי, ואז מגיע סוף שבוע, ואת כל כך רוצה לנוח, אבל צריכים לבשל לפני שהשבת נכנסת. ויש עונות בשנה שהשבת נכנסת מאוד מוקדם, אבל אני רוצה ביום שבת, קח אותי לאכול על חוף הים. אבל אני חושבת אני בהשתדלות מלאה לבשל לפני שבת, ואז אומר, תקשיבי, תקומי שעה וחצי לפני, בואי נלך לחוף הים, ואז תחזרי ונבשל. אז אני חושבת שיש פה משהו נורא יפה שמשאיר אותך כל הזמן אתיוונד, לא לוותר על מי שאתה, על מה שאתה רוצה, צריך, צריכה, אבל גם להיות מאוד בקשיבות לאחר, לאחרת, כי באמת היו לנו כל כך הרבה צמתים שבהם היינו יכולים להגיד, חלס. זה יכול להיות קל יותר, זורם יותר, פשוט יותר.
אבל זאת בחירה לא לוותר על משהו מאוד יקר ערך. כן. הרי שנדע בתוך המדינה הזאת לעשות את זה קצת יותר אחד עם השני, כי כן. אני חושבת שאפשר להרוויח הרבה יותר ממה שיש להפסיד.
לגמרי.
סכימה. יש לנו עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצות לדבר עליהם, אבל אני כן אולי רוצה לשאול, מבלי לתת פה, לחשוף פה את ביתכם שזה שלה, אבל כן על ההתמודדות שלכם, מה למדתם מהדרך הזאת של...
יש לומר שביתכם היא כבר בוגרת.
כן, בוגרת ועצמאית.
חיילת בצבא.
כן, וממש אחלה בחורה, מעניינת, מצחיקה, מלאת בשמחה.
כן.
אני רק רוצה להשלים לגבי השאלה האחרונה, כי אני חושב שלא נעשתה איתי חסד, לגבי מה הוויתורים. לקח לי זמן רב להבין כמה היא צריכה להתפשר, וכמה היא מוותרת, וכמה היא מפסידה, מה זה לנסוע עם בעלה לחול, ולשבת במסעדה כשהוא לא אוכל, והוא מביא מצות איתו, כאילו, כי זה קרקר כזה שנוח לקחת, או שבשבת היא הולכת להופעה של קולפליי עם הילדים, ואני נשאר במלון, ואיזה מבאס, כאילו, אני אומר, כאילו, וכמה דברים, וכמה... כי תמיד אני חשבתי שמה, אני אחלה, אני מכין את השבת, ונעים לך, כאילו, היא אוהבת את הדברים שלה, כן, היא אוהבת את הקידוש, אוהבת את הנרות, היא לא אוהבת את כל הלוט, את כל ה... כאילו, בא לי לנסוע בשבת, אני הולך לבקרת את אמא שלי, כאילו, אל תבוא, וזה ויתורים, וזה לוקח זמן לראות את זה, ויום שישי זה יום קשוח מאוד אצלנו בבית, כי אני גם נהיה נודניק, שאני צריך את השבת נכנסת, והיא כאילו, זה לא, שעון פחות משחק לי תפקיד ביום, דווקא ביום שאני לא רוצה את השעון, אתה כאילו, אז יש הרבה התפשרויות, אבל גם הרבה חיבור.
יש לכם, אני אפתח סוגריים לשאלה אחרת שחשבנו עליה, שהתארחה פה דוקטור יעל דורון, מטפלת הזוגית מחתונמי, ודיברה על הדבר הזה שנקרא מנגנוני פיוס. היא אמרה שזוגות שהסיפור הוא לא כל כך, גם צריך לדעת איך לריב, אבל מאוד מאוד צריך לדעת איך להתפייס. ושיש זוגות שיש להם מנגנונים כאלה שעוזרים להם להתפייס. יש לכם מנגנוני פיוס?
כן, מנגנון הפיוס שלנו נקרא ברק.
מה זה אומר?
שאני טיפוס שחי בעוצמה, לטוב ולמורכב, וכשאני כועסת, אז אני נוגחת. וברק עם המון סבלנות. הוא מרכך. הוא עובד בזה. הוא עובד. זה מנגנון הפיוס.
ואת נענית.
בסופו של דבר, כי אני נזכרת, כשמתחיל כשמתפוגגים ענני התסכול והכעס וההתמודדות, יש פה בן אדם שאני מאוד אוהבת, ואני מאוד מעריכה. והיחדנה שלנו הוא משהו שראוי להילחם עליו.
תגידו, מה אתם רואים בתור עתיד פנטסטי שלכם? לאן אתם עוד רוצים לגדול ולהתפתח? אתם אנשים מתפתחים, כן? זה רק עולה ועולה ועולה. לאן אתם עוד שואפים? באישי שלכם קודם כל, גם כמשפחה. פעם ראשונה ששקט פה באולפן.
מאיפה להתחיל?
אני אתן לך להתחיל, אני רק אגיד שאני כאילו גיל 50, היה לי כזה מאוד חזק ומאפס וממקד. אני עוד לא יודע לגבי העתיד פנטסטי הזה. אני כן, אנחנו חושבים עליו, אני יכול להגיד לך שאנחנו גרים בגליל, וכזה היער, או ממש יער, כזה אמיתי כזה.
מצפעילה.
מצפעילה, כן. יש לנו יער, כשיש לי זמן, אני הולך בבוקר, יש לנו חברות, אני לומד תורה ככה עם כמה חברים, ואני הולך, זה עלייה דרך יער, ממש קילומטר הליכה כזה דרך היער, כי אנחנו גרים בתחתית היישוב, והבית כנסת למעלה. ואני הולך שם, ואני סוג של התבודדות, ואני רק אומר לעצמי, אתה תהיה בן 60. אתה תהיה בן 60. תזכור את זה, בן 60. אני כאילו מאוד, מאוד חזק לי לשים את זה, ומה אתה רוצה להיות שם, כאילו, אני... זה בדיוק שאלת שאלה שאין לי תשובה, אבל אני עובד על זה.
אבל מה זה אומר, אתה תהיה בן 60? כאילו, אתה תגיע לשם? זה יעד להגיע לשם?
אני יודע שאני אגיע לשם, ואיך... וכאילו, אנחנו כל הזמן כזה... אני חושב שאנחנו לא מבינים טוב את העתיד, אנחנו לא רואים... כאילו, אני חושב שהחוכמה היא לקחת החלטות קדימה. כאילו, פעמיים שיפצנו את הבית, ובפעם הראשונה שיפצנו את הבית למה שהיינו צריכים כשהילדים היו קטנים, ופעם השנייה כבר אמרתי, לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשר שנים קדימה, כאילו. אז אני מנסה להגיע עצמי, עשר שנים קדימה, נגיד זה כבר לב הקריירה, זה, לאן אתה רוצה לשם? ובזוגיות טוב לנו, ברוך השם, כאילו שם בית שמח, סך הכל.
אחד הדברים שאני מאחלת לעצמי, אבל הסיבה שלרגע לקחתי השהיה, כי אף אחד לא מונע ממני לעשות את זה כבר עכשיו, ועדיין זה כאילו, בא לי לחזור... לנדוד, ולחפש את העולם, וסהר, אני עובדת מהבית, אז אני יכולה לעבוד עם המחשב שלי בכל מקום נתון. אז אין מניעה גם לעשות עכשיו, אבל כאילו מרגיש לי שאני עדיין אני מחכה. אז אני יכולה להגיד שאני מהאימהות, שמהרגע שהילדים נולדו, אמרתי, אוקיי, אני מוכנה שהם יתגייסו ויצאו מהבית. וזה קורה. הבחורה שלנו בת 22 ודקה מלצאת מהבית, והצעיר שלנו בן 18 יוצא תכף מהבית. ומרגיש לי שפתאום מתחילה לחלחל לי רוח פנימה, ואני חושבת שאחד הדברים שברק ואני גם התהוו בתוך הזוגיות שלנו, מהביחד הזה שיצרנו, זה שיש לנו גם המון, המון חופש לנוע. אז אני בעיקר הולכת אל העתיד מאוד סקרנית. בא לי, ממש בא לי. מבלי לדעת בדיוק מה, בא לי.
תראה, ברק, העניין הזה, האיש הזה שאתה עובד איתנו כבר 10 שנים, גבר יחיד עד היום, 30-35 נשים.
בשנה האחרונה יש לו...
כן,
יש לו שותף, נכון. ואני תוהה, איך אתה מרגיש שם בתוך כל הנשים המרגישות האלה? איך אתה חש?
אני מרגיש בר מזל. אני מרגיש שיש לי זכות לחוויה שהיא אחרת, שהיא לא מושטחת גברי נשי כזה, אלא באמת חוויה שהיא הרבה יותר עמוקה, שמאפשרת לי להתפתח, כאילו מוסיפה לי לעולם המקצועי כל כך הרבה צבע, וכל כך הרבה עניין, וכל כך הרבה ידע. לפעמים אתם קצת מתקשקשות וכזה, ווייב נשי כזה, וסבבה, כאילו, לגמרי, מגניב, סבבה, אני מעדיף את זה מלראות כדורגל באמת.
ותגיד, מה הדבר שהכי, הכי, הכי עושה לך את זה בימים אלה בעבודה במיטיב?
מה הדבר שהכי...
שאתה עושה.
לקחת מורים ולהזכיר להם שהמקצוע שלהם הוא כל כך חשוב וכל כך משמעותי וכל כך קשה לראות את זה, כי זה מקצוע כזה שוחק ושובר וטוחן ולועס.
בעיקר בארצנו.
בעיקר בארצנו, ולהזכיר להם שזה מתחיל בדברים הקטנים, וזה מתחיל באיך אני באה ובאיזה וייב אני, ולשלוט כל כך... זה, כאילו, אם אני יכול לשנות מחנך אחד, אז אני שם, אני עובד בטירוף עם בתי ספר.
כן, לעזור לו להשתנות.
גם שווה להגיד שברק באמת עובד עם המון קבוצות של מורים. עבודה עם מורים היא עבודת הקודש שלנו במיטי, ואנחנו... והיא מאוד מאתגרת, כי המורים מתמודדים עם אתגרים שבאמת... אנחנו מכירים אותם כהורים, מהצד של ההורים, אבל זה באמת, אין תפקיד חשוב יותר.
ולאחרונה יש לך גם עבודה כזו עם הקהילה הדתית.
כן.
תגיד משהו על זה.
שם זה יותר קשה. אנחנו... מה זה יותר קשה? זה יותר מורכב. זה תלוי השפה הרגשית. בעולם הדתי לפעמים קצת קשה או חסומה. אני אתן דוגמה. בית ספר של ישיבה, של כיפות סרוגות, שבהם אתה רוצה רגע לדבר על הנושא הזה של, אנחנו קוראים למפגש הזה רשות להיות אנושי, להחזיק כאב, שלפעמים בחיים כואב, קושה, אנחנו נשברים.
פגיעות, כאילו, מה שלונה דיברה שהצלחת לחבר אותה אליו יותר.
כן. מה שהיא עזרה לי גם להבין שזה בסדר להיות שם, כאילו.
כן.
ובבית ספר דתי, שהם דווקא באמת, הם רוצים, אני מרגיש שהם רוצים, אבל המקום הזה של אומרים, לא, הכל לטובה. והמורים אמרו, מה שהשם עושה זה לטובה, אין זה, רגע, אני מבין אתכם, אני גם יודע, אני באותו מקום, אני איש של אמונה כמוכם, אבל לפעמים כואב, שאלת על לגדל ילדה עם נכות, לפעמים הלב שלך נשבר, מתרסק, כאילו, כאב, כאב שהוא גם מלמד אבל, באמת שהוא גם שהוא מורה, מורה דרך. אז, ומצד שני, אני עובד עם קהילה חרדית, עכשיו באיזה פרויקט בבני ברק, ושם הם מצמאים לשפה. עדיין הם מאוד, מאוד, מאוד אוהבים את החשיבה החיובית, את החוזקות, ההכרת תודה, את הרגשות חיובים, אבל כן, הנושא הזה של האותנטיות והפגיעות, זה עדיין קשה שם, אבל מרגיש כאילו, קצת כמו הגל הראשון של הפסיכולוגיה הראשונה, של הפסיכולוגיה החיובית, הטוב הזה.
הקלאסית.
הקלאסית, כן.
כן, לפני שהמורכבות יותר נכנסה לתמונה, ומה שנקרא חוסן ועמידות והחיים. כן,
החיים.
אבל זה באמת, אני חושבת שזו עבודה שאתה עושה אותה ממש, אתה לא סתם קראת על עצמך איש שטח, אתה בן אדם שעושה את הדברים דרך הרגליים, ועבדת גם מאוד קשה לפתח תוכנית של מיטיב להורים, ואני חושבת שאחד הדברים שאתה באמת יודע לעשות אותם, זה לחבר אנשים למשמעות של מה שהם עושים, דרך הדברים הכי קטנים. זה ממש משפט שאני לוקחת איתי מהעבודה המשותפת שלנו על התוכנית הורים ש... אתה שואל הורים, אתה אומר להם, אתם קמים בבוקר, אתם מכינים סנדוויצ'ים, אתם מסיעים את הילדים לחוג, מחזירים, משקיבים, מקלחים. למה?
בשביל מה?
למה אתם עושים את זה? להתחבר ללמה העמוק. אתה יכול לשכוח את עצמך בתוך החיים הסיזיפיים האלה, בתוך הטירוף שאנחנו חיים בו, בטח בשנים האחרונות. להתחבר חזרה ללמה, אני חושבת שזה באמת
מה... מה אתה שומע אגב? איזה תשובות הם נותנים?
אנשים, אנחנו אומרים שפסיכולוגיה חיובית היא טבעית, אתה יודע את התשובה. כאילו, אתה מזכיר לעצמך, אני בונה פה מערכת יחסים. אני בונה פה קשר ביני לבין הגור הזה, שיום אחד יהפוך להיות נער ואחר כך כזה מבוגר. וזה מתחיל בסנדוויצ'ים, זה מתחיל בחיוך, זה מתחיל מה קורה כשאתה עצבני וכשאתה על הסף של לפוצץ או להרוס את הקשר. זה שם, אני יודע, אנשים יודעים את זה, הם פשוט לא זוכרים את זה. והיום-יום שוחק אותך, ואתה עסוק בתוך המיליון דברים, ואתה נהיה תגובתי. ואתה שוכח שזה הדבר שחיכית לו לפני 10 שנים, התפללת לזה, שיהיה... וזה דרך אגב, שמגדלים ילדה עם קושי, אז הרגעים הטובים הופכים להיות מאוד מאוד מוערכים. מאוד...
כאילו אם יש משהו שאתה לוקח מההתמודדות הזאת, זה להכיר תודה על מה שטוב, גם כשהוא מאוד...
כן, לא לקחת כמובן מאליו את היום-יום, שהיום-יום טוב, שרמת הטלפון, היה לנו תקופה שהיינו... מתקשרים אחד לשני, והיינו מתחילים בכל בסדר. כאילו, הדבר הראשון, כאילו, אפילו...
שניכם.
כן, כן, בינינו.
כי היה מתח כל הזמן שמשהו לא טוב קורה?
איזה חירום.
כי היא הייתה במצב מאוד קשה. כל הזמן, שנים. הייתה במצב קשה.
וזה דרש כל הזמן החזקה וטיפול ודאגה ולהיות באלרט.
כן.
ואני אחבר את זה רגע למה שאת עושה. זה הדהים אותי שאמרת שאת עובדת מהבית. להכניס תוכן נפשי...
חירומי.
כל כך קשה לתוך הבית בעצם. את פה מדברת עם... את עובדת עם התוכן הכי קשה שנפש האדם יודעת לפגוש, אני חושבת. האובדנות, המצבי מצוקה הקיצוניים, וזה נכנס הביתה. לא במובן שזה השיח בשולחן ארוחת הערב, אבל את עושה את זה מתוך המרחב הביתי שלך. מה שאומר עלייך? בתוך העבודה הזו.
כאילו, עלתה לי התשובה, והיא אומרת לעצמי, די, זה כזה קלישאתי? כן, באמת שכן. אני באמת חושבת שאין כמעט דבר יותר משמעותי ממה שאני עושה. זה לפגוש אנשים בצמתים שבהם מרגיש הרבה פעמים שזהו, שאין ברירה אחרת, שהדרך היחידה היא לסיים. ומגיעים אלינו אנשים שנמצאים במצבי דחק ושיח אובדני, שהרבה פעמים גם קונקרטי, ולשמוע את הכאב הזה ולהחזיק איתם את הפוטנציאל שיכול להיות אחרת, מבלי לשלול את הלגיטימציה לכאב. אנחנו אומרים בסער זה לרדת אליהם אל הבור ולהדליק גפרור. וכשהוא נכמה לשבת לצידם בעלתה, ואז להדליק עוד גפרור.
יפה.
אז אני חושבת ש... העבודה היא כל כך משמעותית. אני חושבת שהאימא שהפכתי להיות עם הבחורה שלי שסובלת ממחלה מאוד מאוד קשה, בבת אחת החזירה אליי את החינוך שקיבלתי מההורים שלי של נפלת קומי. לא הייתה אפשרות אחרת. קומי. ואני חושבת שבקטע הזה הבת שלנו באמת זכתה בחסד, כי ברק מביאים אולי את הרוך ואת הערסול. ואני מביאה את קומי. ואני חושבת שברק מקודם אמר עליה מילה, אם הבריאה זיקתה אותה בגוף באמת שיש בו הרבה סבל, היא פיצתה אותה בקופסה, כאילו אני, באמת, זה ילדה שהיא היקום, ולצידה אח שלה שהביא רוח וקשיבות, ואני תמיד אמרתי לו, אתה תהיה עובד סוציאלית. לפני כמה שבועות אמר לי, לא, אני אהיה פסיכולוג.
מה שנקרא, רק פתיחה, בסדר. לך על זה.
אתם יודעים, זה ממש יפה, כי זה מרגיש שכל מה שעברתם בחיים, ממש משמש אתכם, וגם את כל מי שאתם בקשר איתו. כאילו, זה כל מה שעברתם. אתם מעבירים את זה הלאה, ואתם עושים את זה בצורה נהדרת. תמשיכו לעשות את זה.
יש בכם הרבה נדיבות. אתם מוכנים לתת את הבפנים הזה שלכם, וזה עושה הבדל. זה משפיע על האנשים בסביבה, כמו שעדי אומרת.
תודה.
אני רוצה לשאול אתכם, לקראת סיום, אתם גרים, אמרת על גבול לבנון, מצפה הילה. אנחנו בתקופה לא פשוטה, בצפון, אני לא יודעת כבר כמה זמן אפשר למסגר את התקופה הזו, הרבה מאוד זמן. אנחנו ככה בימים של אחרי איזה, אפשר להגיד, שתי מלחמות ועוד קצת מול איראן, והגזרה הצפונית לא באמת נרגעה בעצם כבר תקופה ארוכה. מה אתם יכולים להגיד על על החיים בצפון בימים האלה? מה חשוב שנדע?
קודם כל אנחנו בסדר. יש מחשבות אם אנחנו במקום הנכון. כי רואה סביבנו, יש הרבה, אני לא חושב שאנחנו חיים בתחושת סכנה, אבל גם החבר בעוטף עזה, הם לא חיו בתחושת סכנה, זה היה הבית שלהם, כאילו מדי פעם יש פיצוצים, יש אזעקות וכל זה. בחודש האחרון היה חודש טוב, אבל השנתיים האחרונות היו באמת מאוד מתישות ומעיפות, והרבה אנשים עזבו, גם הסביבה השתנתה, אנשים עם ילדים צעירים עזבו, אצלנו כבר יותר גדולים. אנחנו מאוד קשורים למקום, אני מאוד קשור לטבע שם, כאילו כמויות האחרות של האנשים, זה אחרת אצלנו.
אוורירי יותר.
אוורירי יותר, יער יותר, פחות צפוף. אני בא לעיר צפוף פה, כאילו באמת צפוף, אבל יש אנשים שאוהבים את זה. נכון, תמיד אומרים לחשוב על הצפון וכזה, שיהיה כזה סולידריות ואחדות. בא לי לבקש מהאנשים, כאילו אולי פה נשתמש בבמה הזאת. נכון, יש את האפליקציות האלה של צופר ופיקוד העורף, ואתה יכול לבחור איפה אתה גר? שכל אחד, נגיד שבתל אביב, שהוא גר, שישים גם את, לא יודע, את אדמית או זרית שם בזה, וכשיש הזקה, אז הוא שלא יודע, יגיד פסוק מתהילים, ישים שקל לצדקה, לרגע אחד יגיד, וואלה, מישהו, יש פה עכשיו איזה אח שחוטף הזקה, ואני איתו לעשר שניות כזה, שולח בו רק כזה, כדי שנזכור אחד השני. כי לא עשינו את זה.
לא נתני לנו ורסיה חילונית למה אפשר לעשות כשיש הזקה בזרית, בבקשה.
ואת יודעת מה הכי קטע? זה שכשאנחנו נמצאים בבור של המצוקה, אנחנו כולנו מתפללים. זה כל כך לא משנה. כאילו, גם ה... זה... אז הוורסיה...
הוורסיה שלך. הוורסיה שלי.
לא, לא חייב להיות
חילונית. אני חושבת שאחד הדברים היפים שאנחנו זוכים בלחיות בגליל, זה שיש בחיים שם משהו שמאוד דוחף לקהילתיות, ולערבות הדדית, ולשים לב למה שקורה סביבך. הייתי השבוע אצל אחי, כשהייתה מלחמה ליום, אז אצלו בפתח תקווה, וישבתי שלוש פעמים בממד. ברק לא. זאת אומרת, זה מדלג מעל הראש שלנו. ואחד הדברים שהיו מדהימים, זה נכנסתי לממד, ושמעתי מלא רעשים, ואני אומרת לו, קוראים לאחי גיא, אומרת לו, גיא, מישהו נשאר בחוץ? אומר לי, לא חיים, זה השכנים מלמעלה. אצלנו השכנים הם חזרי הבר והשואלים והדורבנים. אני חושבת אבל שאנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו חייבים להסתכל ימינה ושמאלה. חייבים להסתכל ימינה ושמאלה ולראות את האנשים שנמצאים סביבי. את מי משרת אותי ולאחז בהם ואת מי אני יכול לשרת. הערבות הזאת היא הכרחית לקיום שלנו.
נכון, ואנחנו הכי הכי טובים בזה. מכל העולם אנחנו הכי טובים בערבות הדדית, לכן אנחנו כל כך גבוהים במדד האושר. יש לי זמן לעוד משהו קטן קטן?
מאוד קטן.
רק, אתם יודעים מה, במילה או משפט, מה הכי משמח אתכם עכשיו?
מה זה עכשיו?
עכשיו, בתקופה הזו, בעת הזו, מה הכי משמח אתכם?
שהילדים שלנו בוחרים, מרגיש שהם בוחרים נכון, כאילו זה משמח אותי, כשאני מרגיש שנתתי להם צדה כזאת לדרך.
אני מסכימה.
הנה.
וואו.
אין דרך יותר טובה מלסיים את זה בדיוק ככה.
אתם פשוט מסכימים. ככה. וואו. יואו, אפשר היה לעשות פה עוד שעתיים ככה, בכיף, בלי להרגיש.
איך עבר בפלואו.
זה מסמל את זה שאתם, יש בכם אושר בעין מאוד מאוד גדול, וגם כאינדיבידואלים וגם כזוג, תודה. שבאתם אלינו.
תודה שהזמנתם.
גם אושר באלף, כיפי נורא, כיף כאילו, אנחנו מחייכות כל הפודקאסט הזה.
נכון.
תודה שהזמנתם אותנו, וישר זרמתם עם ההצעה, כאילו, שם אמרתם.
כשיש הצעות טובות, אנחנו זורמות.
בטח,
תודה.
אז תודה נטלי סמסון.
תודה, עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.